מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 126 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
אנחנו רק נציין, אנחנו מקליטים עכשיו את הפודקאסט, ואנחנו נתייחס לכל ההתפתחויות האחרונות בארצות הברית, אבל לא נתייחס למשהו שאנחנו לא יודעים. וכרגע המצב הוא שככל הנראה, הנשיא הבא של ארצות הברית הוא ג'ו ביידן. נכון? זה משהו שאני יכול להגיד עכשיו את המשפט הזה, אורי?
נכון לדקה הזו, זה נראה תמונה.
כן.
נראה שלשם זה הולך, צריכה להיות הפתעה מאוד גדולה, אני חושב, כדי שזה לא יקרה.
בוא נגיד...
שאלה היא, הכרזה זה כבר שאלה אחרת. אם אפשר יהיה להכריז או אי אפשר יהיה להכריז, אם זה ילך לבית משפט או לא ילך לבית משפט, אבל מבחינת התוצאות כרגע זו התמונה.
כן, ובוא נגיד שאם אתם פותחים את הפודקאסט הזה, וטראמפ הוא נשיא ארצות הברית, תסגרו אותו. לא נכנס, הכל בסדר.
תעברו בספוטיפיי למשהו אחר, יש מלא מוזיקה טובה בחוץ.
ממש, לגמרי. טוב, אז אנחנו נדבר היום על הבחירות בארצות הברית, ועל ההשפעה, ועל התגובה של השווקים שכבר קרתה, 3-4 ימים האחרונים. נדבר מעבר לזה, היום יצאו נתוני גירעון של ישראל, ובפעם הראשונה חצינו את הדו-ספרתי, נכון?
בשעה טובה.
בשעה טובה, כן, ציון דרך לא, לא מעורר כבוד.
כן, וזה ילך ויחמיר עד סוף שנה.
אחלה.
כן, לא כרואה שחורות אגב, בדרך כלל כל שנה, לא בדרך כלל, כל שנה, דצמבר זה החודש שבו הגירעון גדל הכי הרבה, א', כי יש הוצאות בסוף שנה מאוד גדולות, הרבה הוצאות, הם פשוט בדצמבר מעבירים את הכסף, והיסטורית גם הרבה משרדים שמנהלים את התקציב שלהם לאורך השנה, מגיעים לדצמבר ואומרים, אה, נשאר לי כסף בתקציב, אני צריך להוציא אותו. א', כי אם אני לא אציא אותו, יגלו שאני לא צריך את כל הכסף, אז יקצצו לי את התקציב בשנה הבאה, וב', כי אפשר להקדים לפעמים הוצאות או כל מיני דברים, אז... הרבה פעמים בדצמבר אנחנו רואים אותם, לא, כל שנה את הגירעון פשוט גדל בצורה משמעותית.
אין לנו הרבה זמן לסוף השנה, כן?
נכון, יש לנו עוד חודשיים מעבר למספר שאנחנו יודעים היום. יש לנו את נובמבר ויש לנו דצמבר. אז הגידול שהיה עד עכשיו, כמובן, הוא תוצאה של גם צד ההכנסות וגם של צד ההוצאות. רק שדצמבר הצד של ההוצאות גדל הכי מהר, אז נראה קפיצה. אנחנו מעריכים שנגיע לאזור של 14% תוצר בסוף השנה, בדצמבר, כשהפגיעה היא באמת משני הצדדים. מצד אחד, ההכנסות, שפה דרך אגב יש נתון מאוד מעניין, ההכנסות ממיסים עקיפים יורדים, אם מסתכלים עליהם בשינוי השנתי שלהם, יש ירידה יפה.
מיסים עקיפים זה?
מע"מ בעיקר, כמובן גם מס קנייה ומכסים, אבל בעיקר מע"מ. אותם, מעבר לזה שאנשים קונים אולי פחות, המשק היה סגור, גם במרץ אפריל, גם עכשיו, חנויות עדיין סגורות, אז פשוט קונים פחות, הכנסות ממע"מ יורדות, במס הכנסה אנחנו לא רואים ירידה, מסתכלים שנה אחורה, לא עלייה, אבל סביב האפס השינוי, ואני חושב שזה... אמור להפתיע, כי שיעור האבטלה, אנחנו יודעים, הוא מאוד גבוה. יצאו גם נתוני אבטלה לאוקטובר, ואנחנו רואים אותם ב-20%.
כן.
שזה כמובן כולל אנשים שבחלט וכן הלאה, אחרי החופשות של החגים, אנשים הוצאו לחלט, אז זה בא לידי ביטוי במספרים. ובכזה שיעור אבטלה גבוה, אתה שואל את עצמך, יכול להיות שאין ירידה בתשלומים של מס הכנסה? אני חושב שהתשובה היא שחלק גדול מאלו שהפכו להיות מובטלים, אם תקופה, אם באופן זמני ואם באופן קבוע, באים מענפים שבהם בכל מקרה השכר הוא נמוך מאוד ולא מחויב במס. ולכן אתה לא רואה את הפגיעה בהכנסות ממס הכנסה. בצד של ההוצאות, שם הגידול האמיתי. הגידול, קודם כל, דמי אבטלה, הרבה אנשים ולמשך תקופה ארוכה. יש פה גידול אדיר בהוצאות של הממשלה על דמי אבטלה, מענקים כאלה ואחרים, עזרה לעצמאים, כל הדברים האלו הגדילו משמעותית את ההוצאות. וזה עוד פעם, זה היה צפוי עם התוכניות שהממשלה עשתה וכן הלאה. אני חושב שהסגר השני פשוט החמיר את זה. אם התחזית שלנו הייתה לפני הסגר השני באזור של 11-12 אחוזי תוצר, היום התחזית שלנו לאזור של 14 אחוזי תוצר ב-2020. 2021 זה יהיה, אלא אם כן, תודה. אנחנו כל מתחת הנחה שגם יהיה חיסון מתישהו ב-2021, אז ההערכה שלנו זה שנגמור את 21 עדיין עם גירעון גדול, לא מפלצתי, אבל באזור של ה-8 אחוזים, שלפני הקורונה זה היה נשמע לנו מספר סופר ומפחיד, והשאלה הגדולה תהיה, מה מתכננים קדימה? עוד חודש וחצי, אנחנו מסיימים את 2020,
כן.
אז אוטוטו יהיה לנו תקציב ל-2020, כן. ותדאג, תקציב ל-21, אנחנו נחכה לראות מתי יהיה, אם יהיה,
הנקודת מפנה שאתה צופה בגירעון הוא באמת החיסון? זה באמת הנקודה?
כן, הנקודת מפנה, זה לא חייב להיות שכבר יש חיסון, כמו הידיעה שהולך להיות חיסון, כי הנקודת מפנה תגיע בעיקר מהצד של דמי אבטלה מצד אחד. אנחנו יודעים שדמי אבטלה כרגע מובטחים עד יוני 2021, או עד ששיעור אבטלה יורד מתחת ל-10%. אז אם קצת יש יותר ודאות ו... אין איזו התפרצות נוספת משמעותית ושמכריחה סגר כללי, אז אנחנו נראה כנראה את האבטלה לאט לאט יורדת, לא יודע אם היא תגיע ל-10%, אבל נראה את התוצר צומח קצת יותר מהר. צריך לזכור תמיד, אנחנו מדברים על גירעון ביחס לתוצר, דיברנו על זה בכמה תוכניות, אז כשיהיה חיסון, כשתהיה ודאות שהולך להיות חיסון, לאט לאט המשק ייפתח ותפוס תאוצה, ואז אנחנו נראה שיפור. אז זה גם הצד של ההוצאות, אבל פה בהחלט נכנס הצד של ההכנסות. אבל עוד פעם, גם 8-9 אחוזים ב-2021 זה גירעון מאוד גדול, ומה שבאמת חשוב זה מה עושים קדימה. מה, האם יהיו תוכניות, עוד פעם, בתקציב, כשיהיה, אם יהיה, האם יש תוכניות לאיזה שהם מנועי צמיחה, האצה של הפעילות הכלכלית, שינוי מבני, האם ידעו לקחת ענפים שהם לא ענפי הייטק ו... לשפר בהם את הפריון, להביא אותם למצב שהוא קצת יותר הייטקיסטי, האם ידעו להעביר עובדים, לתת הכשרות תעסוקתיות, שאתמול, אם אני לא טועה, היה בתקשורת הכלכלית, הייתה ידיעה שהגיעו להסכמות סוף סוף, הרי דיברנו על זה פה בפודקאסט, שהקצו לזה מיליארד שקל ולא קרה כלום, מוצא אפס. אז הגיעו להסכמות, השרים, ואולי התוכנית סוף סוף תצא לדרך, אלה דברים מאוד מאוד חשובים כדי לצאת קדימה, ולא פחות חשוב, שהממשלה צריכה להראות תוכנית לשלוש שנים הקרובות, איך היא מקטינה לאט לאט את הגירעון, ולא משאירה אותו באזור של 8%. זה קריטי מבחינת חברות הדירוג.
כן.
בלי תוכנית כזו, חברות הדירוג יגיבו, הן מחכות לזה, אני לא מבין עד עכשיו איך הן לא מגיבות בצורה קצת יותר חריפה עם כל הכתבות שאנחנו רואים, על משרד האוצר ועל איך ההחלטות מתקבלות, אבל בסוף חברות הדירוג לא אמורות להיות מושפעות ממה שכתוב בתקשורת, הן בשיחות עם משרד האוצר, ואני מניח שבמשרד האוצר אומרים להם, אנחנו עובדים על תקציב,
ובתקציב
הזה תהיה לנו תוכנית ברורה איך לקצץ את הגירעון. אם זה לא יבוא, אם זה לא יקרה, אז לא תהיה להם ברירה, הם יהיו חייבים להגיב, בטח אם זה מה שאומרים להם שהם הולכים לעשות.
אוקיי, אז בואו נחזור, דרך אגב, דיברת על הגירעון, אנחנו בסוף נדבר על עוד איזה זווית אחרת של הגירעון, שמחבר את זה עם מלחמת הסחר, אבל אנחנו התכנסנו פה לכבודו של נשיא ארצות הברית חדש, משהו במדיניות, עוד לפני שנגיע לשווקים, משהו במדיניות החדשה של ביידן, של הדמוקרטים, אנחנו יודעים שלא יהיה לו קל להעביר כל מיני חוקים, יעזור לנו? זאת אומרת, לצמצום הגירעון, או שהקשר פה הוא יותר מדי רופף?
לא, זה קשר רופף במובן שאנחנו כמשק תלויים בארצות הברית, אבל פחות במי יהיה הנשיא. תלויים בארצות הברית, אנחנו רוצים לראות צמיחה בארצות הברית. אנחנו רוצים לראות שארצות הברית מתאוששת מהמשבר כמה שיותר מהר, וצומחת, כי אנחנו עובדים, אנחנו מייצאים לא מעט תוצרת ישראלית לארצות הברית. במובן הזה, ביידן נשיא זה פחות חשוב, אני חושב שמה שכן משפיע זה העובדה, לא עובדה, הערכה שכנראה אין לו קונגרס, ויהיה לו יותר קשה ליישם צעדים, ואז אולי זה קצת יעכב את ההתאוששות.
כן.
במובן הזה. וזה יכול להשפיע על ישראל, לעכב גם את ההתאוששות בישראל. מצד שני, בגלל שאין לו קונגרס, אז כנראה גם לא נראה את מיסי החברות בארצות הברית עולים, כמו שהם רצו, דמוקרטים. יהיה לו קשה להעביר את זה בלי סנאט. ולכן, אם אתה מסתכל על הפירמות האמריקאיות שעובדות עם הפירמות הישראליות, לא, אם אין להם עלייה משמעותית במיסים, זה בעצם כסף שנשאר פנוי לרכישות של מוצרים. אז רק צריך להגיע למצב שיש רצון לרכוש את המוצרים, אם זה שירותים טכנולוגיים, אם זה מוצרים פיזיים, רק צריך להגיע למצב שרוצים, כי מניחים שההתאוששות תופסת תאוצה. במובן הזה, אני חושב, זה לא מה שישנה את המצב שלנו.
כן. בוא, תראה, לפני הבחירות, דיברנו על כמה סוגי תחזיות. דבר ראשון, הסוקרים היו בשאלה, הם חשבו שיהיה ניצחון סוחף לדמוקרטים, זה לא קרה. מה שלא יהיה, זה ניצחון סוחף לא היה. צמוד מאוד עד הדקה האחרונה. אבל זה נעזוב בצד, זה פחות מעניין אותנו, זה פוליטי. מה שכן, אנחנו גם פה בפודקאסט וגם בהרבה מאוד מקומות דיברו על בדיוק על החלק הזה שייקח הרבה מאוד זמן עד להגיע להכרעה ולתוצאות, ואנחנו בדיוק באותו מצב שבו חזינו. זאת אומרת, ידענו שנגיע לנקודה הזאת, הגענו אליה, והשווקים עולים. יש עליות שהן יפות מאוד.
כן, שוק עולה שתי סיבות. אחת, זה שזה לוקח זמן, אבל התמונה היא די ברורה. הפחד הגדול של השוק היה, זה שלא רק שלוקח זמן, אלא שגם אנחנו נגיע להיום, יומיים, שלושה אחרי הבחירות, במצב שכביכול עדיין הטראמפ מוביל, אפשר להגיד?
כן.
והפער הוא לא מאוד גדול. זאת אומרת שאתה ממש תלוי בקולות האחרונים, אחרונים, אחרונים, אחרונים שיגיעו בדואר, כדי להבין לאן הדברים הולכים, ואז אם זה היה המצב, אז גם השיח היה, אנחנו רואים את טראמפ מצייץ את מה שהוא מצייץ, אבל יכול להיות שזה היה עוד מעלה הילוך, כדי לנסות לעצור את הקולות האחרונים האלה בכלל מלהגיע, וזה היה הפחד של השווקים, שלא שלא תהיה הכרעה קמים, אלא גם שלא נדע בכלל מה הולכת להיות ההכרעה. עכשיו אנחנו בתמונה שונה, אנחנו בתמונה שאומנם זה לוקח כמה ימים, זה עוד ייקח כמה ימים, כי יש עוד קולות שצריכים להיספר, שזה לא מפתיע. זאת אומרת, יש לנו מדינות ששלחו את המעטפות בדואר רק בסיום ההצבעה הפיזית.
כן.
אז הדואר לוקח לו קצת זמן עד שהוא מגיע, ואז צריך לספור את זה וכן הלאה.
זה נסביר רק, זה בגלל הקורונה. זה לא בעיקר בגלל הקורונה, כל ההצבעה המסיבית בדואר.
המסיבית, כן. כל מערכת בחירות יש הצבעה בדואר.
כן.
רק בגלל הקורונה, יש הרבה יותר אנשים, אני חושב שפי שתיים או אפילו יותר, אנשים שיצביעו הפעם בדואר, ולכן החשיבות שלהם, זה יכריע את הבחירות. והערכות הן שהצבעות בדואר נוטות יותר לכיוון הדמוקרטי, ולכן אם כבר היום רואים יתרון מסוים של ביידן, אז בטח עוד 5 ימים כשכל הקולות יגיעו, אז זה נראה די סגור, עוד פעם, never say never.
כן.
אבל מה שהדבר השני שמזיז מאוד את השוק, אני חושב שזה זה שגם מבינים של ביידן, אין פה את הבלו וייב הזה, אין את הניצחון הסוחף, שיש לנו גם נשיא דמוקרטי וגם סנאט דמוקרטי וגם בית נבחרים דמוקרטי, מה שיאפשר לביידן להוציא לפועל את כל התוכניות שלו, כולל העלאת מס חברות, שזה אף פעם לא עושה טוב למניה, שאתה מעלה לחברה את המס, כי זה פוגע ברווחיות מן הסתם, ולכן השוק עולה גם על הוודאות, וגם מצד שני על זה שיש לנו נשיא דמוקרטי, אבל בלי סנאט, ואז לא נראה העלאת מס חברות.
וגם לא נראה את התוכנית הגדולה, נכון?
יפה, אז זה מה שבאתי להגיד, אלה עליות על שינוי של טווח קצר. כי נכון שהוא לא מעלה מס חברות, מצד שני הוא גם לא, כנראה לא יעשה תוכנית בסדרי גודל שהוא רצה לעשות, שזה סביב $3.5 טריליון. התוכנית שתהיה אחרי הכניסה של ביידן לתפקיד, תהיה מצומצמת מאוד, אני מעריך שזה יהיה יותר בכיוון של רק, לא רואים, אבל הרק הזה מלווה במרכאות מאוד גדולות, רק $1 טריליון, זה עדיין המון המון כסף. וזה במובן של הסתכלות לטווח בינוני וארוך, לאו דווקא חיובי, כי זה אומר שייקח יותר זמן הכלכלה האמריקאית להתאושש. התוכנית של ביידן כללה הרבה כסף שיעבור למדינות, לרשויות המקומיות, כדי שהם ישקיעו בתשתיות, אז אנחנו נראה פחות השקעה בתשתיות, וזה אומר שבטווח הארוך קשה יותר להתאושש. והתוכנית של ביידן כללה, אמנם העלאת מס חברות, אבל גם הקלות במס על עסקים קטנים ועל השכבות הנמוכות, אז זה לא משפיע על וול סטריט, זה שעסקים קטנים במצב פחות טוב, זה כאילו לא משפיע על וול סטריט, אבל זה כן משפיע על המקרו-כלכלה לאורך זמן, ולכן העליות שאנחנו רואים, תגובה של טווח קצר כרגע לתוצאות, בינתיים לפחות של הבחירות, בטווח ארוך יותר השוק יצטרך להסתכל לאן הכלכלה האמריקאית הולך.
כן, זה החלק אבל המנייתי, היותר של המדדים. הייתה תגובה מעניינת מאוד גם בימים האחרונים, בשוק האג"ח הממשלתי של ארצות הברית. ופה אתה חייב להסביר לי, מה הקשר?
אתה רואה את זה גם בשוק האג"ח וגם בדולר. מה שאנחנו רואים בעצם זה תגובה לעניין הזה של הסנאט. כי צריך להבין שהרי ממשלה, בא ביידן ואומר, אני יוציא 3.5 טריליון דולר, יכול לזרוק כל מספר לאוויר, מאיפה הכסף מגיע. זה לא שביידן בא עם עץ כסף איתו. שהולכים ועושים כזאת תוכנית, כדי לשלם את כל התשלומים האלה, צריך לגייס את הכסף בשוק. ממשלה מגייסת כסף דרך איגרות חוב. זאת אומרת, הצפי היה שאם ביידן יבחר, אנחנו נראה הצפה של אגרות חוב בשוק, כי הוא צריך לגייס המון המון כסף, ולהעביר את זה לעסקים, וכן רק כל מה שדיברנו עד עכשיו, וכשאתה מגייס כל כך הרבה, אתה בעצם מגדיל משמעותית את ההיצע של אגרות החוב בשוק. כמו כל מוצר, כשההיצע גדל, אם יש לנו המון עגבניות בשוק, אז המחיר שלהם יהיה נמוך יותר, גם בשוק אגרות החוב, כשההיצע צפוי לגדול, המחיר יורד. מחיר יורד זה בעצם עלייה בריבית.
כן.
מה שעכשיו הבינו שזה לא יקרה. אז ראינו לפני יום שלישי, ראינו את תשואות האג"ח האמריקאיות עולות ועולות ועולות, או מחיר יורד ויורד ויורד, כי חשבו שביידן לוקח בקלות, ועכשיו מבינים שהוא לוקח, אבל לא כל כך בקלות, ואנחנו רואים את התמונה ההפוכה. הצפי הוא שלא תהיה הצפה של השוק באגרות חוב חדשות, מה שבעצם מעלה את המחיר של האגרות חוב הקיימות, ומוריד את הריביות חזרה.
יש איזשהו שינוי בתפיסה לגבי הריבית, או שאנחנו ממשיכים בנמוך לאורך שנים?
נמוך לאורך שנים, לא, זה לא טראמפ היה משנה ולא ביידן היה משנה, נמוך לאורך שנים, אתה יודע מה, אולי במידה מסוימת, אבל אני לא חושב שזה מה שמזיז את השוק, כי זה כאילו כזה טיפה far-fetched מה שנקרא, זה אולי בשוליים איזושהי הערכה של המשקיעים, אבל זה בטח לא התרחיש המרכזי. היה חשש מסוים שאם עושים תוכניות כל כך גדולות, של 3.5 טריליון דולר ומזרימים כסף למשק, אולי מתישהו בעתיד זה ייצר אינפלציה. ואינפלציה אמורה באיזשהו שלב לגרום לפד להתחיל להעלות את הריבית. העניין הוא שזה אם ואם וכאשר, הפד בא ואמר לנו הרי לפני, כבר לא זוכר מתי זה היה, כמה חודשים, חודשיים, הזמן עובר מהר בסגרים אלו, הפד בא ואמר לנו שחור על גבי לבן, חבר'ה, גם אם תהיה אינפלציה, אני לא מעלה ריבית. השוק היום בתפיסה מאוד ברורה, שבשנים הקרובות הריבית תישאר אפסית, תמיד יש סיכוי שהשוק טועה, הוא יטעה אם תיווצר אינפלציה הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו מצפים היום, נגיד אינפלציה של אזור של 3% בארצות הברית, זה משהו שכבר יגרום לפד אולי לשנות את התפיסה שלו, אבל זה תרחיש עם סבירות מאוד 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 נמוכה, ולכן אני לא חושב שזה מה שזיז את השוק, אבל זה אולי טיפה גם בעיניים של הפד, זה שלביידן אין סנאט, והוא לא הולך לעשות של תוכנית של 3.5 טריליון דולר, מוריד את הסיכויים להעלאת ריבית, אם היה אוקיי לסיכויים, מתישהו בעתיד הרחוק.
אוקיי. תראה, אנחנו בשבוע שעבר, חלק לקראת הבחירות, דיברנו גם, אולי בקצרה, על מלחמת הסחר. ואמרנו שיכול להיות שזה יחזור לכותרות, ואנחנו עדיין חושבים שזה יחזור לכותרות. יש ופה אני מחבר את זה לשני הנושאים שדיברנו עד עכשיו, גם על הגירעון הגדול שיש לישראל, שצריך להוריד אותו בכל מיני דרכים, וגם על זה שביידן הוא עכשיו תופס את הפיקוד, ואם אני מחבר לזה את מלחמת הסחר, השאלה שלי, האם יש איזושהי דרך בשבילנו, בשביל ישראל, לשנות את היחסים שלנו עם סין, אולי להדק את הקשרים, לקבל יותר את ההשקעה של החברות הסיניות פה. אנחנו יודעים שזה משהו שלא קרה, או קרה ממש מתחת לשולחן בתקופתו של טראמפ.
אז אני אגיד לך, זו שאלה מעניינת, והאמת שהיו לי כמה שיחות, גם עם אנשים מהשטח, זאת אומרת, החברות עצמן, ומה שאנחנו שומעים מחברות הטכנולוגיה, וגם מהכיוון של האסטרטגיה, של המדינה, לאן אנחנו רוצים ללכת, וזו שאלה גדולה, זו שאלה שהופכת להיות עוד יותר קריטית בגלל ביידן, ועוד יותר קריטית בגלל הקורונה, אבל זו שאלה באמת גדולה. היום, אגב, אחרי התקופה של טראמפ, יש לא מעט חברות שלא ממהרות לקחת כסף סיני. כי זה מייצר מצב לא נוח מבחינת הפירמות האמריקאיות, מבחינת הממשל האמריקאי, שמשפיע כמובן על הסקטור העסקי בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה בסקטור הפרטי אצל החברות עצמן. אני חושב שגם ברמת המדיניות, האסטרטגיה שלנו כמשק, זו שאלה שהיא שאלה מאוד גדולה, במיוחד אחרי הקורונה, כי סין יוצאת מאוד מחוזקת מהקורונה, צריך להבין את זה. כל העולם שוקע עכשיו עוד פעם לעוד סבב של סגרים, והתחזיות הכלכליות לעולם הערבי הולכות ומתעדכנות כלפי מטה, ודווקא בסין התחזיות מתעדכנות כלפי מעלה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו רוצים להגדיל את התלות שלנו, את החשיפה שלנו כמשק לסין, ואני חושב שזו שאלה שהיא לאו דווקא כלכלית, היא שאלה שבטח חייבים להיכנס בשיקולים א', גיאופוליטיים, עם הקשרים של סין לאיראן, לרוסיה, וב' שיקולים ערכיים בכלל. האם אנחנו כמדינה שתופסת את עצמה עדיין כמדינה מערבית, דמוקרטית, שמחוברת לעולם המערבי והדמוקרטי, האם אנחנו רוצים לחזק את סין, שהיא לא מדינה דמוקרטית, סין ששואפת למעשה להפוך להיות המעצמה הטכנולוגית הגדולה הבאה, לנשל את ארצות הברית, יש פה שאלות ערכיות אמיתיות. אני חושב שאם אי פעם יעשו דיון אסטרטגי לגבי מה אנחנו רוצים כמשק, אנחנו רוצים לתמרץ את החברות לעבוד עם סין או לא, אלה שאלות שחייבות להישאל. עכשיו, בהסתכלות של ביידן, אלה שאלות שחייבות גם להישאל, ואני מניח שהם יישאלו. זאת אומרת שביידן נכנס לתפקיד, וסין הולכת ומתחזקת, לא רק שסין הולכת ומתחזקת, אלא גם בעקבות הקורונה, אנחנו מבינים שכל הענף הטכנולוגי הולך ומתפתח בקצב אפילו יותר מהיר ממה שהיה לו לפני הקורונה, שגם ככה היה מהיר. והתפיסה של סין, של להפוך להיות המעצמה הטכנולוגית הכי גדולה בעולם, ולנשל את ארצות הברית משם, זו תפיסה שצריכה להמשיך להיים על ארצות הברית. ולביידן לא תהיה ברירה, הוא לא יכול להרשות לעצמו שעוד ועוד פירמות אמריקאיות בעצם יעבירו את הפטנטים והטכנולוגיות שלהן לסין, כי זה יוביל בעצם לבעיה קשה בארצות הברית. והשאלה הזאת תתחזק, אז אני חושב שביידן יגיב לה, ואני חושב שביידן לא יתעסק במלחמות סחר כמו שטראמפ יתעסק בהם, של תקנו ממני סויה, לא תקנו ממני סויה, כי זה חסר משמעות אם קונים את הסויה, זה חשוב לחקלאים אמריקאים, בהסתכלות המקרו-כלכלית זה פחות הסיפור, איזה מכס יש או איזה מכס אין. מה שחשוב זה שפירמות סיניות לא יכולות לבוא ולקחת טכנולוגיות אמריקאיות, שפירמות סיניות לא יכולות, מה שראינו עם וואווי, להשתיל אמצעי ריגול במודעה מסוימת, או לקחת מידע על אזרחים אמריקאים דרך ענפי תקשורת וטכנולוגיה. אלה דברים קריטיים, וביידן, אני חושב, יצטרך אפילו עוד יותר להילחם בהם. ולביידן יש פה שיתוף פעולה של אירופה. כתב לנו אחד המאזינים דרך אגב, שאירופה כבר שם. בהחלט, אירופה כבר שם.
מבחינת שיתוף הפעולה עם
מבחינת ללכת נגד סין, ולא לתת להם אם זה הפריסה של ה-5G וכל הדברים האלה, וזה יתרון, כי ביידן יהיה לו יותר קל לעבוד עם אירופה בצורה משותפת מאשר טראמפ, ואני חושב שזה משהו שימשיך קדימה, וזה שאלות שגם אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו. האם פירמות ישראליות, סטארט-אפים או חברות גדולות יותר, האם זה נכון שיקחו כסף סיני, אולי יעבירו טכנולוגיות לסין? ועוד פעם, אלה שאלות שאני לא יכול לענות עליהן, כי זה דיון שהוא מעבר לדיון הכלכלי.
כן, אני חושב שאפשר עוד פעם לחזור על מה שאמרנו גם בשבוע שעבר, שהשינוי בין ביידן לבין טראמפ, לפחות בזווית הכלכלית, כי מה אני מבין בשאר, הוא כל כך משמעותי וכל כך דרמטי, אני לא יודע אם אי פעם היה כזה שינוי. וגם הסכמי סחר חלק מזה, הגישה, איך אתה ניגש לזה, יכול להיות שהוא יבוא והוא יגיד גם מעבר לטכנולוגיה, הוא יגיד, אתה יודע, if you can beat them, join them, ופשוט לבוא איתם במסע ומתן יותר פתוח ויותר שקוף. עדיין לא לוותר, אבל לא להילחם בהם כמו טראמפ, כמו שאתה אומר.
כן, אני מניח שזה יהיה מסע ומתן שהוא הרבה יותר, ספציפי, ולא מלחמת סחר על הכל כאילו, שזה מה שטראמפ עשה. לא רק עבד בעניין של טכנולוגיות וזה, אלא לא יכול להיות שאנחנו קונים כל כך הרבה מסין, והם לא קונים כל כך הרבה מאיתנו. בטח שיכול להיות. זו המדינה המערבית, זו מדינה שמייצרת, שזו לייצר שם. את כל התפיסה, שים לב, שבסוף 4 שנים טראמפ היה הנשיא, יש הרבה דברים שכביכול הוא הצליח, בעיקר הנושא של הפחתת מיסים. ואת אם מסתכלים בסוף נעשה, לא יודע אם לעשות עכשיו סיכום, אנחנו עוד לא יודעים אם הוא נשיא או לא, אבל אם אתה צריך לעשות כזה סיכום ביניים, נקרא לזה לפחות, מבין ההבטחות שהוא נתן לפני הבחירות, מה קרה, מה לא קרה, כן, הפחתת המיסים יצאה לפועל, הפחתת מס משמעותית. האם זה קשה להוריד מיסים? לא, זה דבר הכי קל לנשיא הרי להוריד מיסים. כן. אף אחד לא התנגד בחיים להפחתת מיסים. בצד של יחסי הסחר, שום דבר.
רגע, אני רק אזכיר לך שהוא נכנס למלחמת הסחר, לפחות מה שהוא אמר, שהוא רוצה לייצר משרות. זו המטרה היחידה.
זה בדיוק מה שאני אומר, שום דבר. לא נוצרו משרות, לא חזרו חברות אמריקאיות לייצר בארצות הברית. אמריקה is not great again, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה. אפילו לא השתנה שום דבר בהיבט הזה. ולכן, ואני חושב שזה די ברור, כי הוא הלך לכיוון של סחר. וסחר בעולם שלנו היום זה משהו שאתה לא יכול לשנות. אז תשים מכס על סין, א', המטבעות מאוד מהר יקזזו את זה, אחרי שהמטבעות, השינוי במטבע יקזז, כי סבבה, זה יתייקר ב-15%, אבל היואן פוחת, אז זה כאילו מנטרל את המכס. מעבר לזה, מאוד מהר הסוחרים ימצאו דרך למכור מסין לווייטנאם, ומווייטנאם להכניס לארצות הברית, אז השינוע עלה באיזה 2%, אבל זה חוסך לך את המכס. אי אפשר, העולם פתוח מדי כדי ליישם צעדים כאלו, שאני לא יובן, לא נכון, אני חושב שהתהליך של הדה-גלובליזציה, זאת אומרת, קיטון בגלובליזציה, שהתחיל עוד לפני הקורונה, התחיל בתקופה של טראמפ, אבל זה גם עם הברקסיט, ותופעה גלובלית, הוא ממשיך, ואולי אפילו התחזק במידה מסוימת בעקבות הקורונה, אנחנו שומעים עוד ועוד מדינות, כולל פה בישראל, שמדברים על לקנות תוצר מקומי, כן. כי הכלכלות בתקופה קשה, ואתה רוצה לחזק את המשק המקומי, אבל זה לא יכול לבוא דרך מכסים על סויה וכאלו דברים. זה צריך לבוא בצורה של חיזוק, לתמריצים למקומי, ולא איסורים, כי האיסורים האלה לא באמת משפיעים, ובעיניים של המלחמה, וזו באמת מלחמה בין ארצות הברית לסין, לא מלחמת סחר, אלא מלחמת הגמוניה בעולם, הדרך של ארצות הברית לנצח את המלחמה הזו, היא דרך ההתמקדות בענף הטכנולוגי. זה בסוף הסיפור.
אוקיי, טוב, אין לי ספק שבשבועות הקרובים אנחנו נדבר עוד על כל השינויים שיש בעקבות הבחירות בארצות הברית, אבל עכשיו הגענו לחלק האחרון של הפודקאסט, עם הדבר המוטרף שקרה השבוע, ולא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
בשמחה. אני הסתכלתי השבוע מאוד התעניינתי באיזשהו נושא שפחות מדברים עליו, ואני חושב שלקורונה יש המון השפעה עליו, וזה העניין של האורבניזציה. אחרי המון המון שנים שאנשים נמשכו למרכזי הערים, כדי להיות קרובים לעבודה, אנחנו רואים תופעה שהקורונה חיזקה אותה, של עבודה מרחוק, עבודה מהבית, ואני חושב שיהיו לזה השלכות ברמת מרכזי הערים. בטח בשכבות האוכלוסייה חזקות יותר, אנשים יגידו, מה אני צריך לחיות בעיר, בדירת 80 מטר, כדי להיות קרוב לעבודה, אם אני יכול לגור בפרוור, בבית גדול ונוח, ולעבוד מרחוק.
באותו מחיר, רק 200 מטר, כן.
בדיוק. אז הסתכלתי, מצאתי איזשהו מחקר שנעשה לא מזמן, על הערים בארצות הברית, שבהם היחס בין ההכנסה לתשלום על שכירות, הוא הגבוה ביותר והנמוך ביותר. באמת שקצת הופתעתי, היו פה שני דברים מעניינים. קודם כל, אתה רוצה לנחש איזה עיר הכי יקרה בהסתכלות כזו?
ניו יורק.
אז גם אני חשבתי ניו יורק, מנהטן או ליתר דיוק. כן, בואו. היא לא בעשירייה הראשונה בכלל. שזה מדהים. ניו אורלינס, העיר שבה היחס הזה הוא היחס הגבוה ביותר, 44%. 44% מההכנסה הממוצעת הולך על שכירות, כשההכנסה פשוט היא לא מאוד גבוהה, היא $2,292.
מה הסבר? אני לא הייתי שם, אבל אולי זה בתים פשוט לא רבי קומות?
כן, רוב ניו אורלינס זה בתים של שתי קומות כאלו, אם לא היית, אתה חייב לנסוע, זה העיר הכי יפה בעולם, לא פחות מזה.
מוזיקה ופוטבול.
מוזיקה ומוזיקה.
מוזיקה ומוזיקה.
ופוטבול, פוטבול מכללות נהדר, דרך אגב, LSU, אבל האוכלוסייה לא מרוויחה, את ההכנסה שם היא לא גבוהה, רק שהיחס הזה הוא מאוד גבוה, אז יש לנו את ניו אורלינס מקום ראשון, מיאמי מקום שני, בולטימור מקום שלישי, פרסקו, קליפורניה, דטרויט, בוסטון, ערים מאוד מאוד גדולות.
דטרויט?
כן, כן. זו שאלה גדולה, איך באמת אנחנו נראה, האם אנשים יתחילו לעזוב את דטרויט? עוד פעם, השכר בדטרויט הוא לא מאוד גבוה. הכנסה של משק בית זה $2,271. תחשבו על זה, זה לא גבוה משק בית, לא הכנסה, לא שכר. אבל השכר דירה ביחס להכנסה הזאת הוא עדיין גבוה, ואנשים רוצים לעבוד במרכז העיר כדי להיות קרובים אולי מפעלים וכן הלאה, אז יש מקומות שיהיה קשה לצאת. אם זה מפעל, אין עניין של עבודה מרחוק. אבל במקומות אחרים יש את העניין של עבודה מרחוק, ויכול להיות שאנחנו נראה שינוי דמוגרפי בהיבט הזה. דרך אגב, סן פרנסיסקו, המקום הכי זול, שזה גם קצת מפתיע, הכי זול ביחס שבין ההכנסה לשכר
דירה. כי מרוויחים שם הרבה.
מרוויחים הרבה, וכנראה שכן, לא מאוד יקר. נקודה שנייה שמעניינת במחקר הזה, שיש יחס ישיר בין אחוז המיעוטים באוכלוסייה ליחס הזה של הכנסה ושכר דירה. זאת אומרת, ככל שיש יותר מיעוטים, ככה גם יותר קשה בעצם לאנשים להחזיק דירה. מחקר מאוד מעניין, שאני חושב שהקורונה תאפשר את השינויים האלו, וזה נראה בשנים הקרובות איך הדמוגרפיה בארצות, בכל העולם, לא רק בארצות הברית, משתנה.
אוקיי, מעניין. אני לוקח אותך חזרה עוד פעם לבחירות. תראה, אנחנו 48 שעות אחרי הבחירות, ועדיין אין מנצח ברור, אבל יש כן מנצחת אחת גדולה של הבחירות האלה. אתה יכול בטח לנחש מה אני הולך להגיד, וזו המריחואנה. פשוט מדהים מה שקרה בארצות הברית בבחירות האלה. הגענו למצב שכרגע ב-44 מדינות בארצות הברית, זה חוקי, מריחואנה חוקית לשימוש רפואי או לשימוש של פנאי. המדינות החדשות שהצטרפו רק עכשיו, אריזונה, שוב, לשימוש בפנאי, למבוגרים, יש הגבלות, גיל 21, אריזונה, מיסיסיפי, מונטנה, ניו ג'רזי, דרום דקוטה, כרגע יש ב-15 מדינות, בעיקר מרוכזות בחוף המערבי, אל תשאל אותי למה, ששם חוקי לגמרי שימוש במריחואנה למבוגרים, ואגב, יש מקומות שגם חוקי פטריות הזיה.
כן, יפה שהעלית את זה, כי ממש מאתמול ראיתי כתבה שאורגון, פורטלנד, אחת המדינות הראשונות שבעצם, אם אני לא טועה, עשו לפחות דקרימינליזציה למריחואנה, אורגון עושה דקרימינליזציה לסמים קשים. הרואין, קוקאין, דקרימינליזציה, זה לא חוקי, אבל שימוש
עצמי. אי הפללה נגדיר.
כן. לך לטיפול, לא נכנס לך לכלא על זה שנתפסת עם, עוד פעם, סחר זה משהו אחר, אבל בן אדם שנתפס עם כמות קטנה של סמים קשים, לא צריך לשלוח אותו לכלא, צריך לשלוח אותו לטיפול. זה גם שינוי תפיסתי מאוד מעניין.
מה שיפה ששם הם הסיקו מסקנות מהר מאוד, הרי זה התחיל בעיקר ב... אם אני לא טועה, קולורדו הייתה המדינה הראשונה, ואחרי 4 שנים הם ראו פשוט עלייה בהכנסות וירידה בפשיעה.
בדיוק. עלייה בהכנסות, ירידה בפשיעה. זה התחיל הרי מהצד הרפואי.
כן.
שהבינו שיש סיבות טובות לאפשר לחולים קשים להשתמש במריחואנה, ולאט לאט זה פתח את השכר, כן. יותר ויותר מדינות מבינות שזה...
ואי אפשר ש...
תיירות, עכשיו, שזה ביותר מדינות זה כבר פחות משפיע על התיירות, אבל בקולרדו וכן הלאה, התפתחה התיירות שלה מהסביב הנושא.
כן, אי אפשר שלא, אבל אתה יודע, לחבר את זה לפה. מה אנחנו מדברים, ירידה בהכנסות, ונה.
אולי הכניסו את זה לתקציב 21.
הכי פשוט בעולם, כן? אוקיי, אז שבוע טוב ונשתמע בשבוע. Thank you.